מחקרים מראים שאנשים שמאושרים הם כאלה שעושים טוב לאחרים, כאלה שדואגים לאחרים, שדואגים לאושר של אחרים. אז האם באמת בשביל להיות מאושרים כל מה שאנחנו צריכים זה לדאוג לאושר של אחרים? לא בטוח. התשובה המפתיעה? בפרק. כבר מתחילים. היי, מה שלומכם? כאן ליאת שפר בן יעקב, ואתם מאזינים למאסטר, זו פודקאסט של האקדמיה ליצירת מציאות. והיום אני הולכת לדבר על השאלה מה יותר חשוב, האושר שלנו או האושר של אחרים, וכמו תמיד, איך כל זה קשור ליצירת מציאות. מחקרים אומרים שאנשים שהם מאושרים באמת הם כאלה שדואגים לאחרים, כאלה שגורמים לאחרים להיות מאושרים. שאנחנו נמצאים ברדיפה אחרי האושר שלנו, אבל מה שבאמת גורם לנו אושר זה לעשות טוב לאחרים. לי יש כמה דברים להגיד על זה, ואני לא בטוחה שזה לגמרי מדויק, לפחות לא ב-100%. אז אני אתחיל מאיזשהו סיפור ככה אישי. לפני כמה שנים הגעתי לאיזשהו תהליך, לאיזושהי מטפלת, באיזה מין תחושה כזאת של, נקרא לזה חוסר משמעות, או חוסר שמחה, או מין תחושה כזאת של התעייפתי. וככה היה איזושהי שיחה, קצת סיפרתי לה עליי מה אני עושה וכולי, והיא אומרת לי, כדי באמת להיות מאושרת, כדי למצוא את המשמעות, את צריכה למצוא את הייעוד, את הסיבה, מה המתנה שלך לעולם, למה את עושה את מה שאת עושה, וכשתמצאי את התשוקה האמיתית שלך בנתינה, אז תהיי מאושרת, ואז באמת תרגישי את התחושה הזאת של השמחה והאושר כשאת קמה בבוקר, וזה ייתן לך את המענה. ואמרתי לה, אני לא כל כך מסכימה איתך, אני הרבה שנים עושה את מה שאני עושה, אני אוהבת את מה שאני עושה, העשייה שלי מתפתחת, אני מאוד מאוד עסוקה בנתינה, בעשייה, כל העבודה שלי היא לעזור לאחרים, ואני לא חושבת שהמפתח שם. וככה היה לנו דיון, והיא אמרה לי שצריך לדייק, ואני אמרתי לה, זה לא הסיפור. ואחד הדברים שלקח לי זמן להעביר, וזה ממש היה באמת מין איזשהו דיון מתמשך סביב הדבר הזה, כשאני אומרת לה, זה לא, אני חושבת שזה לא העניין, והיא אומרת לי, כן, זה המפתח באמת למצוא את האושר ואת השמחה. ולקח לי לא מעט זמן להבין, ונקרא לזה להסכים לקבל, שהמפתח עבורי לא היה שם. והמפתח עבורי, אמרתי לה, תקשיבי, אני עושה למען אחרים, גם מה שהיה לי זה כמה שבועות לפני זה, ככה שיחקתי עם הילדים ושכבתי על השטיח, ואני ממש זוכרת את הרגע הזה שזה מישהו ביקש ממני משהו, הוא לא קשור לעבודה, קרובים וזה, שאני אעזור, שאני אטפל, וככה אני אומרת לעצמי, נמאס לי לטפל באנשים. ואני אומרת, רגע, מה זאת אומרת נמאס לך לטפל באנשים? זה מה שאת עושה, זאת העבודה שלך. והבנתי שבעצם מגיל מאוד מאוד קטן, זה מה שאני עושה, אני מטפלת באנשים. אז הרבה שנים זה לא היה המקצוע שלי, ובאיזשהו שלב זה הפך להיות המקצוע שלי, ונקרא לזה התחלתי לקבל כסף על מה שאני עושה באופן טבעי בחינם, לפחות בחלק מהמקומות, עדיין הרבה מקומות אני עושה את זה גם לא בתשלום. וזה הפך באמת להיות הייעוד שלי והמקצוע שלי, ואני יכולה להגיד שבאמת המון שנים אמרתי ש... אני אעשה את זה כל עוד אני פה, כי אני לעולם לא אתעייף מזה. והרגע הזה שאמרתי, רגע, נמאס לי לטפל באנשים, היה איזה נקודה מכוננת כזאת, שאמרתי, מה זאת אומרת, נמאס לך, זה מה שאת עושה, זה הייעוד שלך, עזבת את כל מה שעשית לפני בשביל לעשות את הדבר הזה, מה זאת אומרת שזה נמאס? וזה ככה לקח אותי באמת למסע הזה, שבסוף, או לא בסוף, ככה במהלכו גם פגשתי את אותה מטפלת. ואני אעשה כזה fast forward לאיפה אני רואה את הדברים היום, ואני אחבר את זה גם ככה למסע שלי שם. באותה נקודה בעצם הבנתי שהעשייה שלי למען אחרים מאוד מאוד ברורה לי. ואני מקבלת המון המון סיפוק כשאני עוזרת לאחרים, וכשאני מקדמת אותם, וכשאנשים עושים שינויים בזכות העבודה איתי ובזכות התהליכים איתי. אבל הרגשתי שזה לא מספיק. ובעצם החיפוש שלי היה לא איפה המקום שאני, נקרא לזה גורמת אושר לאחרים או עוזרת לאחרים, אלא איפה המקום שאני חיה בשביל עצמי ולא חיה בשביל לעזור או לטפל באחרים, אלא חיה בשבילי את. ובעיניי היום כשאני מסתכלת על, מה המפתח לאושר, והתחלתי ככה בזה שמחקרים אומרים שמישהו מאושר זה אנשים שהם בנתינה ואנשים שעוזרים לאחרים, ואני חושבת שהמקור של המחקרים האלה יושב על זה שאצל האנשים האלה כנראה בתוך המערכת בילט אין יש את המקום שדואג לעצמם ועושה למען עצמם, והסטפינג אפ שלהם זה באמת המקום שנותן לאחרים ועושה למען אחרים. ואני יכולה להגיד שלאורך השנים פגשתי הרבה את, שני הצדדים של, של המפה הזאת, או של הספקטרום הזה נקרא לזה. אנשים שבאמת הקדישו את רוב חייהם בנתינה, בעשייה, בטיפול רשמי או בטיפול לא רשמי, ובאמת הפיקו המון המון הנאה וערך מלעזור לאנשים, אבל החיפוש שלהם בעצם היה מהמקום של איפה אני בתוך הדבר הזה. איפה המקום שאני דואגת לעצמי, איפה המקום שאני לי טוב, איפה המקום שאני מטפלת בעצמי, שאני דואגת למה שלי חשוב. ומהצד השני מצאתי אנשים שבילו את חייהם באמת בלהשיג את המטרות שלהם, ובלדאוג לעצמם, ובלראות את עצמם, ובלראות את הצרכים שלהם, ואז באמת בנקודה מסוימת מאיזשהו מקום של, חוסר, או ממקום של, רוצה עוד ורוצה ללכת לנקסט לבל, בעצם עבורם הנקסט לבל היה איפה המקום שאני עושה ונותן למען האחר. ובעיניי זה ממש הטיה, אוקיי? ותמונה מאוד חלקית לבוא ולהגיד שהאושר תמון בזה שניתן לאחרים ונעזור לאחרים, וזה מה שיגרום לנו להיות מאושרים. אני חושבת שבכיוון שהחברה שלנו מאוד מאוד מקדשת את הרדיפה אחרי המטרות שלנו, ואת זה שאני דואגת לעצמי, וכנראה יוצאת מאיזושהי, או לפחות המחקרים האלה, כנראה ב-Ivy League, שיש אנשים שם באמת הקדישו את רוב חייהם להישגים שלהם, ולמטרות שלהם, וכל מה שהם רואים זה את עצמם ואת ההצלחה שלהם. אז כשהם מוסיפים לתוך המשוואה הזאת את הנתינה, פתאום נוצרת פה איזושהי תמונה שלמה. אבל מכיוון שאני גם מגיעה מעולם הטיפול כמטפלת, וגם הרבה מהאנשים שליוויתי לאורך השנים הם אנשי טיפול ואימון, אני ראיתי הרבה מאוד את הצד השני של המטבע הזאת. אנשים שהקדישו את חייהם, בין אם זה שוב כמקצוע, כייעוד, כעשייה, כעסק, לנתינה ולעזרה לאחרים, ובעצם החיפוש שלהם או החלק הנוסף שלהם בתוך השלם, זה המקום שבו איפה אני בתוך המשוואה הזאת, איפה המקום שאני עושה למען עצמי, איפה המקום שאני נותנת עבורי. אני יכולה להגיד שממש לפני שבוע, אני שתהיה לי, הייתה לי פגישה מקצועית עם מישהי שאני מלווה, והיא אמרה לי, אני יודעת שאני צריכה למצוא את הייעוד שלי, אני יודעת שאני צריכה למצוא את המקום של, נתינה, אני קוראת על זה שמה שיעזור לי ומה שחסר לי זה באמת נתינה לאחרים, ואני צריכה למצוא את המקום שאני נותנת. וככה הקשבתי לה והיא סיפרה לי עליה, וככה באמת נכנסנו לעומק, ואז עצרתי ואמרתי לה, את יודעת, אני חושבת שזה בכלל לא הסיפור. את מאוד מאוד עסוקה בנתינה, החיים שלך מוקדשים לנתינה. המקום שלך חסר זה המקום של נתינה לעצמך, זה המקום של איפה את מקבלת, איפה את דואגת לעצמך, איפה את מטפלת בעצמך. ובעיניי התמונה השלמה נמצאת בשני החלקים האלו. וכשאומרים, טוב, כמו שאותה המטפלת אמרה לי, המפתח שלך יהיה כשאת תמצאי את היעוד, אמרתי, אבל אני שם, אני נותנת, אני עושה, אני יודעת מה המתנות שלי לעולם, אני יודעת למה אני קמה בבוקר למען אחרים, אני לא יודעת למה אני קמה בבוקר למעני. ואת זה הייתי צריכה לגלות. ואחד הדברים שהבנתי ככה, באמת, כיוון שאני חוקרת המון גם את הצד הפסיכולוגי, וגם את הצד הנוירולוגי, וגם את הפיזיולוגיה של הדברים, וגם את התיאוריה והפסיכולוגיה של הדברים, בתחילת הדרך שלנו כילדים, אנחנו באופן, קל זה תיאורטי או טבעי, אמורים בעיקר, למלא את המקום של עצמנו. לראות את עצמנו, לראות את הצרכים שלנו, לדאוג לעצמנו, אחד המאפיינים. שוב, זה תיאורטי, כי יש הרבה מאוד אנשים שהם לא כאלו, ואתם תמצאו את עצמכם תכף אם אתם, נמצאים בצד השני. שאחד המחקרים או ככה התפיסה הרווחת הפסיכולוגית היא שילדים עסוקים בעצמם, הם לא רואים את הסביבה, אין להם יכולת לקלוט את הסביבה ולקלוט את הצרכים של הסביבה, וכל מה שהם עסוקים זה מה הם רוצים ומה ימלא את הצרכים ואת הרצונות שלהם. ורק בגילאים מבוגרים יותר, בעשור השלישי והרביעי, ככה שנות ה-20 וה-30 וה-40, אנחנו בעצם מתחילים להבין את האימפקט שלנו על הסביבה, ומתחילים להבין שחלק מהסיפוק שלנו יגיע מזה שאנחנו נדאג לאחרים. יש ממש מרכזים במוח שלנו שמייצרים דופמין, מייצרים תחושה של התעלות, תחושה של שמחה, תחושה של סיפוק, מזה שאנחנו עוזרים לאחר, והם מתפתחים בגילאים יותר מבוגרים. ואז התיאוריות בונות על זה שהנטייה הטבעית שלי תהיה במילא לדאוג לעצמי, לדאוג לאושר שלי, ה-pursue of happiness של איך לי, איך אני עושה לעצמי טוב, איך אני עושה לביתי ולעצמי, וה-next level שלי, ההתפתחות שלי תהיה באיך אני עושה למען אחרים, איך אני דואגת לאחרים, איך אני בעצם לוקחת את המקום שהוא מאוד, נקרא לזה, מרוכז בעצמו ובצרכים שלו, לצרכים של אחרים. אבל יש אנשים, ואני ביניהם, אני חושבת שגם חלקכם בטוח, מהמאזינים שלי, רבים מכם, נמצאים שם, שבאופן טבעי, בין אם זה ממהלך החיים, ובין אם זה מנטייה טבעית, ובין אם זה איך שההוויה שלנו, הנשמה שלנו, המוח שלנו, whatever, תקראו לזה, בנוי, ראינו כבר, אני זוכרת את עצמי כילדה קטנה, ממש, גילאים 3, 4, 5, חושבת על אחרים, חושבת מה יפגע באחרים, מה יעזור לאחרים, איך אני מטפלת באחרים, איך אני דואגת לאחרים, ושם את הצרכים ואת הרצונות של אחרים לפני אלה שלי. וכשהתהליך התפתחות שלנו מגיע מזה שאנחנו בגיל קטן לא מפתחים את המקום של איפה הרצונות שלי, איפה הצרכים שלי, איפה המקום שאני רואה את עצמי, אלא איפה המקום שאני רואה את האחר, מגיעים לנקודה שאני הגעתי באותה נקודה בזמן, שואלת, רגע, איפה אני למען עצמי? זה נורא נחמד שאני קמה בבוקר לטפל בכולם ולדאוג לכולם ולעזור לכולם, ושאני מקבלת מזה סיפוק והנאה ואפילו כסף כי זה העסק שלי. אבל איפה אני? מה אני עושה למעני? ועבור אנשים כמוני ואנשים שבאמת המנגנון הזה לא התפתח אצלהם, הדבר הזה לא מובן מאליו. ואני חושבת שהרבה פעמים הוא מאוד מאוד מפוספס. מאוד מפוספס, כי החברה שלנו מתייחסת למקום הזה הרבה פעמים כאגואיזם, כאנוכיות, כמשהו שכמו שאמרתי אמור בכלל להתפתח באופן טבעי, והנקסט לבל שלנו זה שאנחנו רואים את האחר. ואנשים שהצמיחה שלהם דווקא הייתה מהמקום של לדאוג לאחר, לספק את הצרכים ואת הרצונות של אחרים, המשלים שלו, התמונה המלאה שלו של התפטרות, לא תהיה איך אני נותן עוד לאחרים, להפך, זה יגרום לו להרגיש עוד יותר מרוקן, זה יגרום לו להרגיש עוד יותר שבשביל מה כל הדבר הזה, כאילו כמה אני יכול לחיות למען נתינה, ואני מאוד מאוד בעד נתינה, אבל אנחנו לא יכולים לתת ממחל ריק, וכדי שהמחל שלנו יתמלא, הוא לא יכול להתמלא רק מהנתינה, הוא חייב להתמלא גם מעשייה למען עצמנו, שזה אומר גם אם אנחנו נגיד מטפלים, מאמנים וכולי, קודם כל שנקבל תשלום הוגן וערך אמיתי על העשייה שלנו, כי הרבה פעמים אנשים אומרים, טוב, הייתי עושה את זה בחינם, אז מה, אני אקח כסף מאנשים שצריכים? מה, אני אקח כסף מאנשים שאני עוזר להם? כן, כן, כי זה חלק ממה שממלא את המחלים שלי, אבל חלק ממה שממלא את המחלים שלי גם צריך להיות משהו שהוא לגמרי שלי. של להבין מה אני רוצה, מה הרצון האמיתי שלי, ואני יכולה להגיד לכם שוב, שעבור אנשים שרוב התפיסה שלהם, או ההתפתחות שלהם, הייתה סביב ההבנה של מה אחרים צריכים, הניתוח הזה, ההיכנסות פנימה, להבין מה אני באמת רוצה, מאוד לא פשוטה. מאוד מאוד לא פשוטה, והרבה פעמים מה אני רוצה רגע זה, רגע, אני רוצה שהם יהיו מאושרים, אני רוצה שלילדים שלי יהיה טוב, אני רוצה לעזור לכמה שיותר אנשים בעסק. אוקיי, סבבה, זה בסדר, זה חשוב, זה חלק מהרצונות שלך. אבל אם היית על אי בודד, ולא היה שם אף אחד לעזור לו, ולא היה שם אף אחד לתת לו, ולא היה שם אף אחד לעשות למענו, רק את, מה היית עושה למענך? וזה מדהים כמה השאלה הזאת לא מובנת מאליה. לא מובנת מאליה, ואחד הדברים בתוך מודל יצירת מציאות, אנחנו מתחילים מהאנרגיה אינסופית, מהאינסוף, ובעצם מתחילים להיכנס אל חתימת הנשמה שלנו, אל הערכים שלנו, ואז מתחילים לגזור את הרצון. וחלק מהדברים שאני תמיד שמה לב בתוך המקום הזה כשאנחנו מזהים את הרצון, זה שחייב להיות לו שני חלקים. חייב להיות לו חלק אחד שהוא למען עצמי, איך אני צומחת מהדבר הזה, איך אני נהנית מהדבר הזה, איך הדבר הזה גורם לי אושר שאינו תלוי באף אחד אחר, אלא רק במה שאותי משמח, מה אני צריכה כדי שיהיה לי טוב, במנותק מאחרים אם לא היה אף אחד אחר בחיים שלי לדאוג לו, וגם איך אני עושה למען אחרים. והחיבור של שני הדברים האלה, הוא זה שבסוף נותן לנו את תחושת הייעוד והסיפוק והמשמעות. ואם אנחנו רק נמצאים במקום שנותן ועושה למען אחרים, וכל הרצון שלנו הוא לעזור, וכל הרצון שלנו הוא לתת, וכל הרצון שלנו הוא להיות למען, זה מהמם, זה נהדר, וזה ממלא מאוד. עד לנקודה מסוימת. עד לנקודה מסוימת, ואני יכולה להגיד לכם שהרבה פעמים, אני לא אגיד תמיד ולא אגיד זה כי זה לא תמיד, אבל הרבה פעמים, נקודת המשבר של אנשים כאלה ש... כל העשייה שלהם, או רוב העשייה שלהם, ורוב המיקוד שלהם נמצא על נתינה, ועל איך הם עושים למען האחר, הרבה פעמים נקודת המשבר שלהם תהיה, זה איזשהו משבר שהגוף שלהם, או שהסביבה שלהם, פשוט לא יכולה יותר להכיל את המציאות הזאת. ואז זה יכול להיות מחלות, סימפטומים, כאבים לא מוסברים, כל מיני תופעות אוטואימוניות, זה יכול להיות שמשהו בחיים שלהם מתפרק, פתאום גירושים, פתאום פיתורים, פתאום הם לא יכולים לטפל באחרים כי משהו משתנה בסביבה החיצונית, וזה מכריח אותם להיכנס פנימה, והרבה פעמים זה משבר מאוד מאוד לא פשוט, כי זאת פעם ראשונה שהם בכלל צריכים להסתכל פנימה ולשאול איפה אני בתוך מרקם החיים שלי. איפה הצרכים שלי, איפה הרצונות שלי, איפה המקום של לדאוג לעצמי. ואני תמיד אומרת, המחלות והסימפטומים והאתגרים בדרך, הם אף פעם לא עונש. הם פשוט, איך המערכת ההוליסטית שלנו מנסה לייצר מציאות. ואם המציאות הזאת לא נוצרת מזה שאני אעשה שינויים מודעים, כי הרבה פעמים מה קורה, בדרך כלל, שוב, תכף, מגיעה מעולם של גוף נפש תודעה, כל הנושא של איך מחלות מתפתחות על הרקע הרגשי ותודעתי, ותמיד יש סימנים מקדימים. אנשים אומרים, בא רעם ביום בהיר, זה אף פעם לא בא רעם ביום בהיר. תמיד יש דברים שקורים לפני. והרבה פעמים זה היה איזשהו תסכול, והיה איזה מין תחושה של חוסר שמחה, והיה איזושהי תחושה של חוסר סיפוק, והיה שם כל מיני דברים בדרך, שאמרנו, טוב, בסדר, נו, זה החיים, אין מה לעשות. יש מטלות, יש משכנתה, יש חשבונות לשלם, יש ילדים לגדל, יש הורים לטפל, יש כל מיני דברים, אז מן הסתם, ברור שקשה לי וזה טבעי, אבל זה לא סוף העולם, זה לא רק אצלי, אצל כולם ככה, וכל מיני ככה הקלות שאנחנו נותנים לעצמנו, טוב, כשהילדים יהיו גדולים, כשההורים שלי ככה, כשזה, והיום הזה לא מגיע. ואז מה שקורה, המערכת גוף נפש תודעה שלנו, המערכת ההוליסטית שלנו, אומרת, אני לא יכולה יותר להתקיים בלי שאת ממלאת את המצברים שלי, אני לא יכולה. אין לי מאיפה להביא יותר. ואז המערכת קורסת. והמערכת הזאת יכולה לקרוס בפיזי, היא יכולה לקרוס בנפשי, היא יכולה לקרוס במנטלי, היא יכולה לקרוס בסביבה, היא יכולה לקרוס במערכות יחסים. Okay? וזה המקום שפתאום אנחנו רואים בן אדם שכל חייו נתן ועשה והיה מסור, פתאום איזה מין משבר גיל ה-40, 50, whatever. למה זה מגיע? כי פתאום מגיע המקום, איפה אני בתוך החיים שלי? איפה אני בתוך הדבר הזה? ואז אם הוא ילך לטיפול ויגידו לו, טוב, תמצא איפה אתה נותן לאחרים, כל מה שזה יעשה לו זה רק להרגיש, זה גם ככה המקום הטבעי שלו, גם ככה הוא רק חושב איך הוא נותן עוד לאחרים, איך הוא עוד עוזר, תמיד יש לו אשמה איפה הוא לא עושה מספיק, ואז להגיד לו את הדבר הזה, של טוב תמצא איפה אתה עוד נותן, זה באמת לעשות עוול, כי זה להביא את ההפך המוחלט ממה שהוא צריך, הוא לא צריך עוד לתת, את זה הוא עושה באופן טבעי. מה שהוא צריך זה איך הוא נותן לעצמו, זה איך הוא מזהה מה הוא צריך, מה הוא רוצה. מה חסר עבורו, ואיך הוא ממלא את המחל הזה. ושוב, המחקרים האלה שאומרים, האושר נמצא בנתינה, כן, כשהיא חלק מזה שאני דואגת לעצמי, כשהיא חלק מזה שאני ממלאת את המצברים שלי, okay, ביהדות נותנים מעשר. מה זה מעשר? 90% נשאר אצלך. תן לאחרים, תן תרומה, תעזור, אבל 10%. 10% תיתן, 90% זה עבורך. קחו את זה לכסף, לנתינה, לזמן, לאנרגיה. האם 90% מהאנרגיה שלי מופנית כלפיי? האם אני באמת ממלאת את המצברים כדי שניתן את ה10% האלה, זה יהיה מכוס מלאה? זה יהיה ממקום שהוא ממלא, מלא אנרגיה? כי מה שקורה, וזה היופי, כשבן אדם באמת באמת טוב לו, ובאמת מלא, ובאמת ממלא את הרצונות העמוקים שלו, לא צריך להגיד לו לתת לאחרים. זה ה-next best thing שהוא יכול לעשות. כל מה שהוא רוצה כשטוב לו, זה לתת. אנחנו מכוותים ככה. יש לנו אזורים שלמים של עונג במוח שמקבלים סיפוק מנתינה, שמקבלים סיפוק מעזרה, שמקבלים סיפוק מזה שאנחנו רואים אחרים שטוב להם. אבל זה חייב לבוא בתוך המקום שאני רואה את עצמי ואת הצרכים שלי וממלאת אותם. ואני חושבת שבחברה שלנו הקיצוניות הזאת, של או שאתה אגואיסט, נרקיסיסט, אנוכי, דואג רק לעצמך, רואה רק את עצמך, או שאתה מהצד השני, אתה צריך להיות כולך בנתינה, פילנטרופ, איך אנחנו מאדירים את הדבר הזה. אני כשאני רואה אנשים שהם כל כולם בנתינה, יש בי חלק ששואל, רגע, איפה הם? איפה הם? כי גם במערכות הביולוגיות שלנו, העבודה עם הסביבה והנתינה לסביבה היא חשובה, היא חלק מההישרדות שלנו. אבל אם בעל החיים או היצור או האדם או אותו מין או גזע, לא ידאג קודם כל לפולפילמנט של עצמו, להישרדות שלו, הוא לא יוכל גם לעזור לאף אחד אחר. אי אפשר אחד בלי השני. אי אפשר חברה שבנויה רק על זה שאני רק נותנת לאחר. כי בסוף האחר הוא אני. בסדר? אז אם אני נותנת לאחר, ואחר נותן לאחר, אנחנו בחברה שמתרוקנת. והחברה צריכה למצוא את האיזון בין אני לבין האחר. בין המימוש שלי, הייחודיות שלי, איפה אני נותנת לעצמי, איפה זה לגיטימי. כחברה להגיד שכן, ההתמלאות שלנו היא לגיטימית, היא חשובה, יש לה ערך. וכשאני מלאה, הדבר הכי טוב שאני רוצה לעשות, אף אחד לא צריך להגיד לי את זה בכלל, זה בא לי באופן טבעי, זה הנתינה. כשאני באמת באמת מלאה. עכשיו תגידו לי, מה, יש אנשים שיש להם מלא כסף, ויש להם מלא זה, והם לא נותנים, והם לא זה, והם קמצנים, אז אני אגיד לכם שהם לא מלאים. זה שיש להם מלא כסף בחשבון בנק, זה לא נקרא מלאים. זה מלא כסף בחשבון בנק. Okay? מלאים זה מלאים בכל הרמות. Okay? וכשאני אומרת נתינה לעצמנו, זה ברמה הרוחנית והאנרגטית והמנטלית והרגשית והפיזית למלא את הצרכים שלי. כי ארבעת הרמות שאנחנו מדברים עליהן גם זה ארבע רמות של צרכים. יש לי צרכים פיזיים, יש לי צרכים רגשיים, יש לי צרכים מנטליים של ללמוד, של להתפתח, יש לי צרכים רוחניים, יש לי צרכים של אנרגיה. Okay? כשכל הדבר הזה מלא, לא רק הפיזי, לא רק הכסף, לא רק אני נראית נורא טוב, אבל מרגישה ריקה בי בפנים, לא רק אני עושה התפתחות רוחנית, אבל הגוף שלי מתפרק. כשכל המערכת הזאת אנחנו דואגים לה, אנחנו כוס ששופעת וכל מה שאנחנו רוצים, זה לתת, ואני אגיד לכם יותר מזה, שכשאנחנו במקום הזה, באופן טבעי אנחנו בנתינה. באופן טבעי אנחנו בנתינה. אז אני מזמינה אתכם ככה, והנה אנחנו שנה חדשה, ואנחנו שמים מטרות וחושבים, ומה עשינו ומה לא עשינו, ואיפה האושר שלנו, וכל מיני שאלות שאנחנו שואלים את עצמנו. תשאלו את עצמכם, קודם כל, איפה נמצא האיזון בין הרצון למען עצמי והרצון למען האחר, עד כמה אני עושה למעני ועד כמה אני עושה למען האחר. אני יכולה להגיד לכם, לאורך שנים תמיד כשאימהות היו אומרות לי, הן מתקשרות אליי, בדרך כלל זה היה תמיד מתחיל שהן באות בשביל הילדים, עם הילדים, ואז נשארות למען עצמם. הן אמרו, לא, יותר חשוב הילדים, ואין לי תקציב, ואין לי זה, ואין לי זמן, והעיקר זה הילדים. ואני אומרת להם, המתנה הכי גדולה שאתם יכולות לתת לילדים, או יכולים גם אבות, same, זה למלא את המצברים שלכם, זה לדאוג לעצמכם. זה הרבה יותר חשוב מאשר לתת להם עוד טיפול ועוד טיפול, ואתם מתרוקנים, ולכם אין, כי כשאתם מלאים ואתם הורים משמעותיים, זה המתנה הכי גדולה שאנחנו יכולים לתת לילדים שלנו, לבני הזוג שלנו, להורים שלנו, ללקוחות שלנו, למנהלים שלנו, whatever. זה המתנה הכי גדולה שאנחנו יכולים לתת. Okay, וזה לא אומר להיות אנוכי ושלא אכפת לי מאחרים. אני לא באמת יכולה לתת לאף אחד שום דבר אם אני לא מלאה. אז אני מזמינה אתכם קודם כל לשאול איפה האיזון שלכם בין הנתינה בחוץ לנתינה בפנים, ועד כמה שני הדברים האלה נמצאים בחיים שלכם. אוקיי, האם אתם יותר עסוקים בזה או יותר עסוקים בשני, ואולי אתם צריכים למצוא איפה האיזון שלכם בתוך הדבר הזה. וגם לשאול את עצמכם באמת בארבעת הרמות, האנרגטית, רוחנית, מנטלית, רגשית ופיזית, האם אתם באמת ממלאים את הרצונות ואת הצרכים העמוקים שלכם, ואם לא, אז הנה שנה חדשה ואנחנו נותנים לעצמנו כל מיני הבטחות והתחייבויות ותוכניות ומטרות. איזה תחום הייתי רוצה למלא את המשאבים ואת המאגרים שלי? כי המוח שלנו, המערכות שלנו, המערכות הרגשיות, המערכות האנרגטיות, המערכות הנוירולוגיות שלנו, בנויות על האיזון. על האיזון. וזה חייב להיות בין הרצון לעצמי, לתת לעצמי, למלא את עצמי, למלא את הצרכים שלי, לבין הרצון לתת ולעזור לאחרים. וייעוד, ייעוד הוא לא רק נתינה. ייעוד הוא לא רק איך אני עושה למען אחרים. ייעוד הוא איך אני חיה את עצמי בצורה הכי טובה שאני יכולה. וזה אומר לחוות את עצמי וליהנות למען עצמי, ולהיות מי שאני ולבטא את הייחודיות שלי, קודם כל ביני לביני, ואחר כך בחוץ. ואני מקווה, כי לי לקח הרבה זמן שהסימון הזה ייפול, והרבה אשמה על המקום הזה של למה, מה חסר שם. ולהבין שה-pursue of happiness הזה, מה עושה אותי מאושרת, לא רק שזאת שאלה לגיטימית, זאת שאלה שהיא must. והתשובה לזה חייבת להיות מנותקת, היא יכולה להיות גם זה שאני עוזרת לאחרים, זה מעולה וזה בסדר. אבל היא לא יכולה להיות התשובה היחידה. כי יש לי את המחל שלי למלא. אוקיי? אז כמו תמיד אני מזמינה אתכם לשתף אותי בתובנה או במשפט או במשהו שאתם לוקחים מהפרק הזה איתכם. ואם יש לכם שאלות לפרקים הבאים, אז תכתבו לי ותשלחו אליי, ותודה גדולה לכל מי שכותב לי הודעות על הפרקים וכמה זה משמעותי עבורכם. זה גם משמעותי עבורי. אוקיי, זה חלק ממה שממלא אותי בנתינה הזאת. אגב, אני חושבת שזה היה אפלטון או אריסטו שאמרו שאנחנו לעולם לא באמת יכולים להיות רק בנתינה למען האחר, שהיא נטולת אגו לגמרי. כי גם כשאנחנו נותנים לאחר, יש חלק בתוכנו שמקבל, יש חלק בתוכנו שבאמת נהנה מזה, אז גם כשאני נותן אני נהנה, וזה נכון. אבל יש הבדל בין המקום שבו אני מסופק ונהנה מהנתינה לאחר, לבין המקום שאני שם את הצרכים ואת הרצונות שלי כחלק מסדרי העדיפויות שלי. ולא רק שיש לזה מקום, זה must. זה must. זה ממש חלק חשוב, וזה חלק שהוא חשוב גם לנתינה שלכם לאחרים. זה חייב לבוא ביחד. אז שתהיה לנו שנה באמת נפלאה ומבורכת, שנזכור מי אנחנו באמת, וזה יוצרי מציאות מופלאים, שנבחר לחיות בתדר גבוה, שנעלה את התדר שלנו ואת התדר של העולם ושל המדינה שלנו והסביבה שלנו, ושנזכה באמת לראות את הפירות, גם כמובן קודם כל ברמה האישית, ומשם גם ברמה הקולקטיבית של העבודה הפנימית שאנחנו עושים. תזכרו, אתם בוראי מציאות מופלאים, אנחנו כולנו קוסמים וקוסמות, ותסתכלו על ניסים וקסמים וסירופי מקרים שיש מסביב, כי זה הדרך של היקום להראות לכם שאתם בדרך הנכונה. אוהבת אתכם, מחכה לראות אתכם שוב בשנה הבאה. תודה על הזכות ללכת ביחד את הדרך הזאת. נילי עד שפר בן יעקב, אתם מאזינים למאסטר, זה פודקאסט של האקדמיה ליצירת מציאות.